טוב, בעזרת השם אנחנו מסכמים היום את הסוגיה של ציציס, הזמרו, תיקותי חוכן. היה לנו כבר כמה וכמה שיעורים בנושא הזה. בואו נסכם ונקשר את העניין הזה לפורים, למרדכי ואסתר. טוב, דבר ראשון, מה שקורה פה זה ככה. האדם נמצא בשרשרת של מצבים בחיים. זה המציאות. האדם עובר בחיים מעלות ומורדות. מי שחושב שהחיים הם פלטה והחיים הם קלים והחיים הם תמיד אותו דבר, פשוט לא מכיר אותן. ספסנס כותב את זה בתחילת פרשה סמיקייץ. הוא אומר, אדם צריך להתכונן כל החיים שלו לעבור עליות וירידות. יש שבע שנות רעב ויש שבע שנות צבא. יש שנים כאלה, יש שנים כאלה. עיקר העבודה של האדם, בזמני גדלות, זמנים שהכל הולך טוב, זמנים שהכל חלק וזורם, ברוך השם, שרק ימשיך ככה. אבל זה לא עיקר העבודה של האדם. עיקר העבודה של האדם זה דווקא זמני הנפילה. הזמנים של הקושי, הזמנים שבו האדם מתמודד, זמנים שחושך, לחתור ולנסות ולהגיע ולהתרומם, זה בעצם העבודה העיקרית של הבן אדם. הדבר הזה הוא גם עושה את עיקר התיקון האמיתי של החיים. עיקר התיקון האמיתי של העולם זה ההתמודדות של הבן אדם מתוך זמני הקושי, מתוך זמני החושך, מתוך זמני הירידה, מתוך מצב שהוא מרגיש חסר סיכוי, הוא מרגיש שלא שומעים אותו, הוא מרגיש שלא מבינים אותו. הצללים כל כך כבדים, והאדם מנסה, מתמודד, מתחזק, עוד פעם, הוא לא משקר את עצמו, אומר, הכל טוב. לא, זה לא לברוח להזיות ודמיונות, להתמודד עם המצב מתוך ראייה מפוקחת. אבל מתוכו להתחיל לעבוד עבודה פנימית אמיתית ולהתעלות אל הקדושה ולהגיע לקדושה. ואז מתחיל תהליך אמיתי של גאולה של האדם וגאולה של העולם. בוא נבין באמת איך הדברים האלה עובדים. בסופו של דבר, זה ברור לנו, בסופו של דבר, הערכנו בזה בשיעורים קודמים להוכיח את הדברים, אבל בסופו של דבר ברור לנו שהעולם יתגלה כדבר טוב. יבוא יום שבו יתנגן, בלשון הזוהר הקדוש, כינור של 72 נימים, 72 מיתרים, שזה גימטריה חסד. יבוא יום שבו כל הצלילים שנשמעים היום בעולם ישתלבו למנגינה יפהפייה, וישמע השיר של העתיד לבוא, הוא שיר פשוט כפול משולש מרובע, יש בכמה וכמה רמזים בשיר הזה, אבל השיר הזה עוד יישמע. בערי יהודה ובחוצות ירושלים, עוד יישמע קול של שמחה, עוד יבוא יום שבו גם נבין את כל ההיסטוריה במבט מחודש, במבט שונה לגמרי מה שחווינו, מה שראינו. יבוא יום וכל החלקים של הפאזל יתחברו, נבין שזה לא סתם דברים שבורים, זה פאזל אחד גדול וענק. יבוא יום שהתפיסה האמיתית תשלוט בעולם, ויתגלה שהרצון המקורי של הקדוש ברוך הוא להיטיב עם בריאותיו, שבשביל הרצון הזה הוא ברא את העולם, הוא ביצע את זה. זה קרה. כל תכלית העולם, כל המצבים היו הטבה. היום אנחנו רחוקים מאוד 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 מלראות את זה, מלהרגיש את זה, מלחוות את זה. אדם בכלל לא רואה את החיים כמציאות אמיתית וטובה. ברור, אסור לנו גם לשקר את עצמנו בעולם הזה, אבל אנחנו יודעים ומאמינים שביום יבוא ויתנגן הכינור של 72 נימים, יום יבוא ויתגלה בעולם שהכל היה חסד אמיתי והכל זה חסד. עוד פעם, מה אנחנו כן יכולים לעשות? ננסות בתוך החושך, בתוך המצב הזה, להמשיך לעצמנו חוט של חסד. כאילו זה לא כל ה-72 נימים, אבל חוט של חסד. התבוננות של חסד, התבוננות של טוב, להבין שבתוך המצב של עכשיו, למרות שהוא נראה גרוע, יש טוב. עכשיו, היש טוב הזה, זה יש מצבים שבאמת יש דברים טובים שאתה יכול להתמקד בהם, לראות אותם, ואז מה שמאוד מאוד חשוב זה לשים לב אליהם. לא לתת לטוב להיעלם בתוך השיטפון של החושך. לא לתת לנקודות אור אלוקיות שמאירות לנו בחיים, ולכל אחד, בכל מצב בחיים, יש נקודות אור פה ושם. יש חיוכים של בוקר, יש הסתכלויות טובות, יש הערות אלוקיות, יש תפילות שנשמעות. זה תפילה על רמזור אדום שאתה רוצה להספיק את הירוק, או דברים קטנים, אבל הם קיימים. ואתה צריך לתת את הפוקוס לדברים הקטנים האלה, לחוות אותם. לא לתת להם להיעלם בשיטפון החושך ששוטף היום את העולם, ואנחנו באמת נמצאים כמה שיותר קרוב לגאולה, בשיטפון חושך מאוד 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 חזק, והמאבק שלנו זה על המאבק על נקודות האור. לראות, להתבונן בהם, לחוות אותם, לא לתת להם להיעלם. לא לתת להם להחזיק בהם. זה נקודה אחת. יש פה נקודה נוספת, שזה בעצם תפילה בבחינת דין. ככה זה נקרא בלשון של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, וכך זה בלשון של ליקוטי הלכות. מה זה תפילה בבחינת דין? יש מוצג של, אנחנו מדברים פה על עבודת השם. עבודת השם, יש לנו חלק מאוד מאוד רציני של תפילה, תורה, מצוות, נכון? עכשיו, בן אדם עושה תפילה, תורה ומצוות. עושה את העבודה, עושה מה שצריך. לפעמים, יש מצב שאתה, איך קראנו לזה כמה פעמים? מים עליונים. אתה מתפלל וזה עובד. אתה עושה מצווה, אתה רואה שאור, אתה מרגיש שפע, אתה מרגיש התרגשות, אתה מרגיש אהבה, אתה מרגיש חיות. זה נחמד לך, כיף לך עם זה. טוב לך. נהדר. מה טוב ומה נעים, הלוואי שימשיך תמיד ככה. יש מצבים שאתה מרגיש חושך. אתה לא מושך אותך להתפלל, זה לא מדבר אליך. אתה לא מאמין בזה, לא מרגיש את זה כאיזה משהו שבאמת מעורר אותך, מרגש אותך, מקדם אותך. אני לא מרגיש ששומעים אותי. אני לא מרגיש שקורה פה משהו. אני לא מחובר. מה אני עושה במצב כזה? אז בדרך כלל הגישה של בני אדם זה... לא התפלל, מתפללים. הוא הולך לבית כנסת והוא מתפלל, איך זה נקרא ביידיש? יויצה זין. מה זה יויצה זין? לצאת ידי חובה. לצאת, יויצה זין. יצאתי, יאללה, הנה, יצאתי את המצווה? זהו, יצאתי. מה הבעיה אם יצאתי? מה הבעיה אם יויצה? אני יויצה, ויויצה, ויויצה. עד שבשלב מסוים אני מחליט להיות יויצה. כי אם אני לא נהנה מזה, וזה לא מדבר אליי, וכל המצוות לא עושה לי כלום, זה סתם עול, נכון? עכשיו אני צריך לברך. וואו, גם זה, אוף, כאילו. לא מתחבר, לא טוב לי, נניח תפילין. לא עושה לי שום דבר, לא מרגש אותי, לא מרגיש חיבור, אני לא מרגיש שום דבר בכל מה שאני עושה. מה יקרה במשך הזמן? אני לא אעשה. נורמלי, זה טבעי. ככה בן אדם עובד. יויצה זה מאוד מסוכן. להיות יויצה. כי אז בן אדם באמת יהיה יויצה. אם אין לי חיבור ואין לי התרגשות, אין לי שום דבר. עכשיו, ויותר מזה, זה גם, זה דבר שבאמת מקיף את הבן אדם, כי התפילה בחינת דין זה מציאות חיים. זה מציאות חיים שאני לא מרגיש כלום. מה שקורה בעצם במצב כזה זה התיאוריה, כן? המצב האמיתי של העולם זה הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, והקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מקום, ובכל מקום הוא טוב אמיתי. עוד פעם, הכינור של ה-72 נימים שדיברנו עליו. בעצם הכל טוב. בעצם הכל זה אור השם. כי אני לא רואה את זה, אני לא מרגיש את זה, אני מנותק מהתפיסה הזאת. אין לי דעת, בסדר? אין לי דעת לראות בתוך המציאות את הטוב. אז אני רואה רק רע. ברגע שאני רואה רק רע, אני לא רואה שהמצוות עושות לי טוב, אני אעזוב אותם. זה יקרה. אני יכול לסחוב עם יויצה זין עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, עוד שנתיים, אבל אדם לא רוצה לשרוד ביויצה זין. הוא לא שם. יש לפעמים אנשים לא אמיצים, אבל אני לא מדבר. נורמלי אדם לא נמצא במקום כזה. מה עושים? איך מתמודדים עם זה? איך מתמודדים בזמני חושך? איך מתמודדים בזמן של דין? אז זה אחד הדברים היפהפיים ממש שאנחנו רואים בדבר הזה, זה להתמודד בזמן של דין, להחזיר את הדברים על הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? אני לוקח את המצב הקשה שאני נמצא בו, ומדבר עם השם יתברך על הדבר הזה. זאת אומרת, לא תפילה לצאת ידי חובה שאני בא ואומר, ורבי נחמן אומר משהו מפחיד, הוא אומר תפילה ומצוות שבאים מבחינת דין, מרחיקים את האדם מהקדוש ברוך הוא. לא רק שהם לא מקרבים אותו, הם מרחיקים אותו. מה קורה? הצדיקים הגדולים עושים את העבודה הזאת, וגם זה התפקיד שלנו לעשות את זה לפי היכולות שלנו, למצוא במצב הזה אפשרות של כן להתפלל. איך כן להתפלל? אני לא מרגיש חיבור, אני לא שם. מה, איך עושים את זה? אז אומר, הנקודה היא כזאת. לזכור כמה השם טוב. לזכור כמה רחמים לא נתפסים יש אצל הקדוש ברוך הוא. רחמים אדירים. כשאני יודע שיש רחמים נפלאים אצל הקדוש ברוך הוא, אני מסוגל כן להתפלל. בתפילה אני אדבר קשה. בתפילה אני אתווכח. יהיה לי טענות. עוד פעם, צריך גם בזה להיזהר, כמו שהתנת ואליהו אומר שחזקיהו המלך נענש, כי הוא כביכול דיבר קשה על הקדוש ברוך הוא. אבל יש מקום, הדבר הראשון בתפילה, הכלל הראשון, לפני הכבוד זה להיות אמיתי. אל תבוא ותעשה הצגה, הכל טוב, כן, כן, חיוכים מודבקים. זה לא אמיתי. החיוך פלסטיק הזה הוא לא, אין לו מקום בתפילה. תפילה, הדבר הראשון זה תדבר שקוף, תדבר אמיתי, תדבר את מה שאתה מרגיש, תדבר עם השם. על מי אתה עובד? על מי אתה משקר? איך אותו אחד, אדמור אמר למישהו, אתה חושב שאתה משקר אותי? אותי אתה לא משקר. את הקדוש ברוך הוא אתה גם לא משקר. אז תני שם את מי אתה כן משקר? את עצמך? נו, חוכמה לרמות טיפש. יש פה משהו, את מי אתה מרמה כשאתה בא בתפילה ומדבר על... מה? דבר, שפוך, דבר, כועס לי, קשה לי, אני לא מרגיש אותך, אני מרגיש שעזבת אותי. ולדבר, דוד המלך בתהילים, עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, הלא אתה אלוקים זלחתנו, זנחת אותנו, ולא תצא אלוקים בצבאותינו. כשבר כוכבה אומר את זה, או מישהו מובא שם הגמרא על ביתר, שאמר את זה, אותו גיבור, הוא נענש. למה? כי הצליל היה אחרת. אצל בר כוכבא הצליל, אצל אותו אחד, אותו גיבור, הצליל היה, עזוב אותנו, תן לנו להסתדר לבד. זרחת אותנו, תשאיר, אנחנו מסתדרים. לעומת זאת, אצל דוד המלך, זה בכי, זה כואב לו. למה זנחת אותנו? אתה הרי קשור אלינו, אתה הרי אוהב אותנו, אתה הרי רב חסד ואמת. למה השארת אותנו לבד ולא תצא אלוקים את סביבותינו? זה מאוד, יש לפעמים הרבה, מספרים הסטייפלר, הסטייפלר צעק. כשהסטייפלר היה צועק על אנשים, אנשים לא זוכרים, לא יודע, לא אומרים את זה כל כך. הוא היה בוכה. אומר, מה אתם רוצים ממני? למה אתם רצים אחריי? מה אתה רוצה ממני? לך מפה. מה אתם רוצים ממני? הוא היה בוכה. זה שונה לגמרי כשאתה בא בצורה של בכייה מאשר כשאתה בא בצורה של צעקה, של כעס. תראו דוגמה, תראו דוגמה. אסתר המלכה. הזכרנו כבר את הדוגמה הזאת בשיעורים קודמים, אבל זה חשוב לשים לב לדוגמה הזאת. אסתר המלכה עוברת דבר קשה מאוד, נכון? היא מגיעה לבית של אחשוורוש, וכמה שהיא מתפללת ומתחננת לפני הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות פה. קיצור, היא נחשבת אנוסו, היא מותרת לבעלה. זה האוינס. וזה שנים שהאוינס הזה נמשך ונמשך ונמשך. היא לא רוצה את זה. לא טוב לה עם זה. היא לא רוצה להיות במקום הזה. זאת בחירה שלה לא לרצות להיות שם. אבל היא לא רוצה להיות שם. היא לא רוצה ליהנות מסעודתו של אותו רשע. היא בוחרת לא ליהנות. והיא לא רוצה להיות פה, היא לא רוצה להיות במקום הזה. והיא נלחמת, ולא מוכנה, ולא מוכנה. וכתוב, התפללה, והתפללה, והתפללה, והתפללה. וכל התפילות שלה קורות הפוך. זה לא שלא שומעים אותה, שומעים אותה, עושים ההפך. נכון? ואז היא מוצאת חן. וכשהיא מבקשת, אני לא רוצה פרוטקציות, שישים אותה אחרונה בתור, והישנה ואת נערות האלה טוב. ואז היא לא רוצה, ולא רוצה, ולא רוצה. ולוקחים אותה לבית אחשוורוש בחודש העשירי, חודש טבת. כל התפילה שלה, צעקה אדירה, שעגה לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, שלא ירצה אותי, שיזרוק אותי מפה. שאני אחזור הביתה. ומה קורה? לא, הוא אוהב אותה וכל הנשים ולוקח אותה והכל. וזה שנים, זה לא יום אחד, זה שנים. זה שנים שהיא מתפללת וזה לא קורה. והתפילה שלה מתבצעת ההפך. עוד פעם ועוד פעם, תראו, זה הציבור של המגילה. שנים שהסיפור הזה לוקח. והיא לא מתייאשת מתפילה. עד כדי כך שכשעם ישראל נמצאים עכשיו בצרה, מה היא אומרת לעם ישראל? לך כנוס את כל היהודים וצומו, תצומו ותתפללו, וגם אני ונערותיי אצום, כן, גם אני הולכת לצום ולהתפלל. זאת אומרת, על מה היא סומכת? על תפילה. רק על תפילה, אין לה שום דבר אחר. היא הולכת לסכן את החיים שלה ולהיכנס לפני אחשוורוש, כשהיא מסתמכת על הנשק שכבר הוכיח את עצמו 10 פעמים שהוא עובד ההפך. ברור. היא סומכת על תפילה, היא מאמינה בתפילה. אין לה כלי אחר, אין לה שום דבר. היא הולכת לפני המלך במצב של סיכון חיים, וכל מה שיש לה זה דבר אחד, להתפלל לקדוש ברוך הוא שירחם עליה. היא לא מתייאשת מתפילה. איך היא לא מתייאשת מתפילה? איך במצב כזה אומרים לה, תשתקי, את לפחות לא תרסי. תשתקי לה. לא, היא מתפללת ומתפללת ומתפללת והולכת לפני המלך. כשהיא נמצאת בחצר המלכות, כמה שהיא יותר מתקרבת, מה היא מתפללת? לנצח על הילד השחר מזמור לדוד. כלי, כלי, למה עזבתני? שימו לב למשפט הזה. כלי, כלי, למה עזבתני? מה זה כלי? כלי זה אלי, אל שלי, הכל שלי. כל זה אנחנו יודעים שם של חסד, של רחמים, של גדולה, של חוזק. נכון? שיש לו את הכוח והוא עוזר ונותן ומשפיע על העולם. הקשר שלי איתך זה כלי, כלי. אתה הכל שלי, אתה בעל החסד, אתה המרחם הגדול, בעל הכוח שעוזר בכל מצב ויש לך קשר אישי איתי. אבל טוב, את כולה תואב, אבל אותי לא, ממני אתה סולד, לא. הקדוש ברוך הוא כלי, הוא הכל שלי, יש לו קשר איתי והוא רב חסד אליי, הוא כלי. למה עזבתני? למה עזבת אותי? רגע, מה היא מרגישה? עזבתני. אבל מה היא יודעת שכלי? היא יודעת ומכריזה וצועקת כלי, כלי. אבל היא לא משקרת את עצמה, היא אומרת, זה כל טוב. לא, למה עזבתני? היא מרגישה עזבתני, זו תחושה נוראה. עזבת אותי, אבל אתה כלי. רחוק מישועתי, דברי אישה אגתי, אני שואגת אליך, מתפללת אליך, מדברת איתך, והישועה כל כך רחוקה, לא רואים אותה. אני רק רואה שהמצב מחמיר. עם ישראל עכשיו בסכנה איומה. ואני, איפה אני הולכת? מה אני הולכת? הולכת לאבד הכל עכשיו. הולכת לפני המלך, הולכת לאבד את מרדכי, הולכת לאבד את הכל. רחוק משועתי דברי שאגתי, אלוקיי, אני מתפללת אליך, אקרא יומם, תפילות ביום, ולא תענה, אתה לא עונה לי. ולילה ולא דומיה לי, אני לא שותקת. אני מתפללת ומתפללת ומתפללת, וכלום. אבל מה? היא לא אמרת, יאללה, עזבת אותי, שלום, כל טוב, סגרנו את הסיפור, תחפש לך חברים חדשים. אלה שתתייחס אליהם יותר יפה, אולי הם יהיו חברים שלך.
לא.
היא לא אומרת את זה. מה היא אומרת? כלי, כלי, אתה ברב חסד, ואני יודעת את זה, זאת המציאות. מה אני מרגישה? למה עזבתני? עזבת אותי, ויש פה למה צועק, כואב, בוער, למה עזבתני? אבל זה נשאר כלי, כלי. זה הסוד של תפילה בכוח. תפילה מבחינת דין. זה מכוח טענות על הקדוש ברוך הוא. יש פה ויכוח עם הקדוש ברוך הוא. ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל, אתה הרי מצפה לעם ישראל, לתפילות של עם ישראל. בך בתחו אבותינו, בתחו ותפלתימו. בתחו בך ויצלת אותם. אליך זעקו ונמלטו. זעקו אליך ויצלת אותם. בך בתחו ולא בושו. הם לא התביישו כשהם בתחו בך. למה אצלי זה לא קורה? אבל היא לא באה מנתקת איתו. היא קשורה אליו. זה לא קורה, זה לא עובד, אני לא יודעת מה הפשט, אין לי מושג, למה עזבת אני? אבל עדיין כלי כלי, אני יודעת שאתה בעל הרחמים, אני יודעת שאתה בעל החסד, אני יודעת שהכל טוב, אני לא יודעת איך, אין לי מושג איך, אני מרגישה ההפך, אבל אני יודעת שכל דבר שאתה עושה הוא לטובת עם ישראל, ולכן אני לא אעזוב אותך, אני לא אתייאש ממך. יש האמונה נשארת עם כל הכוח, וזו עוצמה אדירה. מה שקורה במצב הזה, זה בעצם מסבירים לנו הספרים הקדושים, יש המון המון אמונות שנפלו. יהודים שהיו ברמה גבוהה, ועשו מצוות, ועשו חסדים, והאמינו בקדוש ברוך הוא, והתמסרו אליו, ואז היה להם ניסיון, והיה להם נפילה, והם נפלו לקטנות, והם לא הצליחו להחזיק מעמד, והם נפלו לעבירות. והדבר הזה הוא האוכל של הנחש. הנחש הרוחני, כן, כמובן זה לא נחש פיזי, אבל זה האוכל שלו. הוא בולע את זה, הוא בולע עוד נפילה ועוד נפילה, הוא פשוט חי מזה. ונעשה איזה תהום של ייאוש שבולעת כל כך הרבה יהודים יקרים, נשמות טובות, שרצו לעשות טוב, שהשתוקקו לעשות טוב, אבל לא יכלו להתמודד עם העזיבה הזאת, לא יכלו להתמודד עם הדין, עם הקטנות. לא יודעים איך להתמודד, לא יודעים איך להרים את עצמם, והם נופלים פנימה, והם לא יכולים להתרומם. ומגיעה אישה צדיקה אחת כזאת, מגיעה אסתר כזאת, והיא נמצאת בתחתית של התחתית של התחתית, היא נמצאת בקטנות של הקטנות, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, אסתרה בתוך אסתרה. היא נמצאת במקום הכי נורא שיש. ושם היא לא מאבדת תקווה, היא לא מאבדת אמונה, היא לא מתייאשת, היא עדיין מכריזה כלי כלי, היא לא משקרת ואומרת הכל טוב, היא אומרת למה עזבתני, היא מתווכחת, היא טוענת, יש פה טענות ומענות עם הקדוש ברוך הוא. אבל הדבר הזה מרומם ומוציא מתוך הפה של הסתרה האחרה, מתוך הפה של הנחש, הוא גורם לו להקיא את כל הנקודות הטובות שהיו שם, כולל חלק ממנו שמתחיל פשוט להתבטל. זו יכולת מדהימה שקורית דווקא על ידי הצדיקים, או כל אחד מאיתנו, שכשהוא נופל לבחינת דין, והוא מתעקש ואומר, ריבונו של עולם, אני יודע שזה קשה, אני לא מבין כלום, אבל אני יודע שאחרי הכל יש פה אמת גדולה. אני יודע שאחרי הכל אתה טוב ומטיב, ואתה הכי טוב שיש בעולם. ואתה רוצה את הכי טוב בשבילי, וכל מה שקורה פה הוא הכי טוב בעולם. עוד יבוא יום שיתנגן כינור של 72 נימים. יש את הכינור של דוד המלך. ודוד המלך הכינור שלו זה הכינור הזה שמנגן למרות הכל, ובכל מצב הוא חוזר לנגן. למרות הכל הוא הופך 150 כאבים איומים ל-150 שירים של ספר תהילים. ואת הכוח הזה של למצוא בתוך ההתמודדות, בתוך הדבר הזה, למצוא את הדבר הזה, את האמונה הבסיסית הזאת, שהקדוש ברוך הוא טוב ומתי וכל מה שקורה הכל לטובה, זה הכוח שכופה את היצר הרע, שובר את הסתרה אחרה, ומתחיל לעורר אמונה, תקווה, הסתרה אחרה נמחק, וכתוצאה מזה אנחנו מגיעים ליצרה, לגאולות. נתחילה תהליך גאולה, גאולה אישית וגאולה כללית, וגם אסתר המלכה בסיפור הזה של פורים, נתחיל תהליך גאולה שיצר עבודה זרה נהרג. היצר של עבודה זרה נהרג על ידי אנשי כנסת הגדולה 3 שנים אחר כך, קיימו וקיבלו היהודים, קיבלו מאהבה. זה קורה בכוח מה? כוח ההתמודדות עם הקושי. בתוך הקושי לגלות את האור, ואת האור הזה מתוך נפילה נוראה, לדעת באלי אלי, לדעת, כן, הקדוש ברוך הוא טוב ומתי. ועם זה מתחיל תהליך שנקרא ברור המדמה. אני בינתיים לא נוגע בנושא של ציצית, אבל ציצית פשוט עוברת פה לכל המרחב מההתחלה עד הסוף, רק נשאיר את זה לקצת להמשך. אז מתחיל תהליך של ברור המדמה. בשביל להבין מה זה ברור המדמה, אז הזכרנו את זה בשיעור קודם, נחזור על זה עכשיו בקיצור. אנחנו, יש אחד המושגים הפשוטים שעובדים איתם הרבה, ודאי כשעובדים עם ילדים, נערים, יש מה שמכונה בראשי תיבות אפרט. אפרט זה אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. מה זה בעצם אומר? יש, אתה יודע, ילד אני עושה את זה הרבה עם הילדים שלי, פשוט דוגמה מהחיים. אני אומר לילד, יופי, אתה ניסה בחצר של החיידו, משחק, פתאום אתה מקבל מכה מאחורה. מה אתה עושה? אז את האוטומט זה לתת לו בוקס בפנים, נכון? אבל רגע, בוא נפרק את זה. לאירוע, פרשנות, רגש ותגובה. אירוע, מה קרה? קיבלתי מכה מאחורה. פרשנות, אני פרשנות בסיסית, מישהו הרביץ לי. אני מבקש מהילד, תן לי שתי פרשנויות. מישהו הרביץ לי? לא, אולי חבר שלי רצה לקרוא לי. אולי מישהו עבר לידי בטעות ונתקע בי. בסדר? יש פה כבר שלוש פרשנויות. רגש. עכשיו, הפרשנות, מישהו הרביץ לי, יכול לגרום לשתי רגשות. יכול לגרום לרגש של אלבון, יכול לגרום לרגש של פחד, יכול לגרום לרגש של כעס. טוב, יש פה רגש של שנאה. זה המון רגשות יכולים להתעורר. ואז, תגובה. נניח, אני כועס עליו, מה אני עושה? הולך להלשין לרבה, הולך למפקח, או מחזיר לו. או צועק עליו. בסדר, יש כמה וכמה תגובות אפשריות. מה אני מתכוון בדבר הזה? הרבה פעמים אנשים עובדים על אוטומט. אבל מה? בפועל, מה שקורה זה יש פה אירוע, עובדה. ראית משהו, אתה נכנסת לחדר והכל חשוך ואף אחד לא נמצא. ואז אתה מתחיל, פרשנות. פרשנות יכולה להיות, בטח כולם נסו לטיול ולא הודיעו לי כי לא רצו שאני אבוא. טוב, פרשנות אחת. יכול להיות פרשנות, טוב, זה עייף, זה לא הגיע וזה לא פה בו. יכול להיות פרשנות, וואי, בטח עושים לי הפתעה. נכון? איך יודעים שהיום היום הולדת שלי? הפרשנות גם כן היא מאוד גמישה, יש אירוע ופרשנות, והפרשנות גורמת לרגש. הפרשנות גם כן של ברחו לי וכולם נסו לחוץ לארץ ואותי השאירו פה, יכול לגרום לרגש של כעס, יכול לגרום לרגש של אלבון, יכול... וגם תגובה, נעלבתי, אני קום בהם עכשיו, נעלבתי, אני עכשיו מפגין, אני לא מגיע עד שיתחננו אליי. כמובן. אבל מה שנוגע לענייננו, יש פה ככה, איפה הדברים מצטיירים? איפה הדברים קורים? יש כאילו והמחשה גסה, כמו פלקט כזה, שזה לוח ציור, ועליו נוצר אירוע, ועוד אירוע, ועוד אירוע, ועוד אירוע. ואז מה שקורה, בין האירועים נהיה קו. כוח המדמה, כוח הדמיון של האדם, יוצר קו בין כל האירועים השונים, ויוצר מהם תמונה. והתמונה הזאת, אותה לה אנחנו קוראים מציאות. בסדר? אתה יצאת עכשיו מהבית, אתה רואה שהיום שבת. איך אתה רואה שהיום שבת? אתה רואה מישהו הולך עם שטריימל, אתה רואה שאין רכבים ברחוב, נכון? יכול להיות שמישהו הולך עם שטריימל כי הוא עשה היום עשרה יום ברית, ויכול להיות שאין רכבים ברחוב כי בדיוק עכשיו לא עברו הרכבים, כי יש איזה חפץ חשוד ברחוב הסמוך, נכון? אבל מה, אתה מחבר כמה וכמה נקודות מתוך עשרות אירועים שקורים, אם לא מאות אירועים, ששוטפים אותך ברגע אחד שאתה יוצא לרחוב, אתה מחבר כמה עשרות אירועים שתומכים בדבר מסוים, את כל שהאירועים אתה מגדיר כרעש סטטי, כלכלוך, ואתה מגדיר תמונה, אתה מגדיר מציאות. מי שבאמת עושה את הדבר הזה זה כוח המדמה. כוח המדמה הוא נקרא מדמה כי הוא מדמה מילסה למילסה, הוא מדמה עניין לעניין, הוא מדמיין דברים, הוא משתמש עם כוח הדמיון. עכשיו, יש למשל אנשים שאין להם את כוח המדמה. הם רואים רק המון 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 אירועים, והם לא מנקים חלק מהאירועים וחלק מייחסים חשיבות וחלק לא, ובונים תמונה, אלא כוח המדמה, הם כאילו רק רואים אירועים. קיים ברצף האוטיסטי, התופעה הזאת קיימת, יכול לראות אנשים יש להם זיכרון מדהים, כי הם רואים כל דבר באותה רמת חשיבות. עכשיו, זה דבר לא בריא, כי בעצם מה שחסר להם זה כוח הדמיון. זאת אומרת, הם רואים עובדות, האירועים האלה נרשמים להם על הלוח, אבל אין להם את היכולת לחבר את הקווים ולהפוך נקודה, 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 תמונה של דובי. אין להם את היכולת הזאת, כמו שהילדות עושות, כן? אין להם את היכולת הזאת לחבר את הקווים, לחבר את הנקודות לקו, לציור, לדבר מהותי. או לפעמים יש בעיה אחרת, שאז הדמיון בעצם מתנתק מהאירועים. זה קורה גם אצל ילדים קטנים, וגם אצל אנשים אחר כך עם בעיות מסוג אחר, שהם יוצרים מציאות דמיונית לא קיימת, והם פשוט נכנסים לחרדה, הם נכנסים לכל מיני מצבים כאלה. עוד פעם, אני לא מדבר כעת על תורת הנפש, אז זה לא הנושא שלנו, אבל מה שנוגע אלינו, רק קצת בשביל להסביר את העניין. למשל, ילד מסתכל מהחלון, והוא רואה דרך החלון, הוא רואה, כאילו, הקיר פה ממול רטוב, והוא רואה קצת צל. אז הוא רואה גשם. אז הוא בא אליך באמצע תמוז להגיד לך, אוי, יורד גשם. הוא לא שקרן, הוא קצת מדמיין, אתה יכול להגיד את זה, אבל בעצם הוא ראה שתי אירועים. עכשיו, אתה, כשאתה רואה את הקיר רטוב ואתה רואה שקצת חשוך, אז אתה מבין שלמה הקיר רטוב, כי בטח יש פה איזה נזילה או משהו, ולמה קצת חשוך, כי בטח היה עכשיו איזה שכנה, תלתה איזה סדין גדול לייבוש, והוא קצת התנופף ברוח, לכן נהיה קצת צל בדרך החלון הזה. אבל אתה לוקח ברשמון, שאם עכשיו יולי, אז אין מצב שעכשיו יש גשם. בסדר? אז אתה תרדוק שיש גשם, תבדוק בעוד חלון. בסדר? תרצה לצרף לזה עוד כמה אירועים. למה? כי בעצם כוח השכל מאזן את הכוח המדמה. אומרת, יש את האירועים שמשתקפים על הלוח הזה של הכוח המדמם, ואז השכל בעצם משתלט על העסק ונותן לו היגיון. רגע, רגע, זה הרי לא יכול להיות, אז זה כנראה זה. זה כן יכול להיות, אז זה כנראה זה. וכולי, הוא מנווט את הכוח המדמם. עוד פעם, אם זה מאוזן, זה טוב. יש אנשים שהם לא, אין להם מעוף, אין להם יצירתיות. למה? כי הכוח השכל שלהם מדי חזק, והכוח המדמם שלהם קצת חלש. זאת אומרת, הם חיים, הם לא אוטיסטים, אבל אין להם את היכולת לפתח רעיונות. יש אנשים שהכוח הדמיון שלהם חזק מדי, והכוח השכל שלהם קצת חלש, אז לכן אין להם את המגבלה הזאת שרגע, רגע, זה לא יותר. עוד פעם, אני לא מדבר על בעיות, אני מדבר על נורמליות. כן? בטווח הנורמלי גם יש אנשים עם יותר כוח המדם, ופחות כוח המדם, עם כוח השכל חזק וכולי. בכל אופן, אבל תמיד, אז השאלה היא כמה נקודות אתה מצרף, ממה אתה מחליט שהוא בעצם לכלוך. זה כוח מדהים, זה כוח חזק מאוד שיש באדם, והוא כוח חשוב מאוד שיש באדם. כוח חשוב מאוד. עכשיו, צריך לשים לב דבר אחד. הכוח המדמה, כשהוא יש לו אירוע ואירוע, הוא ייקח מנקודה לנקודה, הוא ייקח את הקו הקצר ביותר. לא תמיד הקו הקצר ביותר הוא בהכרח הציור הנכון. לא בהכרח זה הציור הנכון. אבל הכוח המדמה זה מה שהוא יעשה. זאת אומרת, אם מבחינתו הוא ראה מישהו נכנס לבית וראה אחר כך באור ובחדר, זה בטח שזהו. הכוח המדמה ראה עובדה שהבן אדם ידליק את האור. למה? כי זה הקצר ביותר שיש. אבל לא תמיד זה בהכרח הנכון. ולכן פה נכנס המקום של לדון בקו זכות. כי שתי אירועים לא בהכרח הכוח המדמה שמצרף אותם בצורה שהכי נוחה ומהירה היא לא בהכרח הנכונה. זה אסוציאציות, וכוח המדמה הוא כוח מאוד מאוד חזק ומאוד מהיר, והוא מאוד מאוד משמש את האדם גם לתדע, לעבוד. עכשיו, אתה צריך לדאוג לערב את השכל כמה שיותר, זה הכל. כוח המדמה הוא מצד אחד מאוד מסוכן, מצד שני הוא מאוד עוצמתי. הוא יכול מאוד לקדם את הבן אדם. ושים לב שחלק גדול מהזכירות שלנו, זכור את אשר עשה לך המולק, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים, קריאת ים סוף, זכור תזכור את היום שעומדים למרגלות הר סיני. כל הדברים האלה, אנחנו מצווים לזכור משהו שאף פעם לא ראינו, בעין. איך אנחנו אומרים לזכור אותו? מתוך אירועים, 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 זאת אומרת עדויות, פסח, מזוזה, תפילין, סיפורים, הדברים ששמענו, ליצור אותם על הלוח הפנימי של, של לוח הציור הזה שלנו, לדמיין את הסיפור הזה ולדמיין אותו ברמה כזאת של מציאות, שהוא יהיה מציאות שתשפיע לנו על החיים, לא סתם ידיעה, אלא ישפיע לנו על החיים. זאת אומרת, כוח המדמה הוא כוח מאוד מאוד חשוב באמונה. כל האמונה שלנו בנויה על כוח המדמה. כן? אנחנו משתמשים עם כוח המדמה להבין שאם יש פה קיר, ראיתי מישהו בונה אותו, אז אם יש פה עולם, אז מישהו יצר אותו. מה זה? מדמה. לא ראיתי מישהו ברא את העולם, איך אני יודע שמישהו ברא את העולם? המדמה שלי מספר לי שככה זה עובד. שים לב שכוח המדמה הוא לא כוח רע, הוא כוח מדהים. הכוח המדמה יושב בעצם בין השכל לגוף. שם מופעל הרגש, שם מופעלים המון המון דברים מופעלים בכוח המדמה. זה כוח מדהים. הבעיה היא שכל התאוות יושבות על כוח המדמה. כל השקרים יושבים על כוח המדמה. פה יש מאבק על הכוח המדמה, על הדעת, איך היא תהיה, באיזה מצב היא תהיה. איך אני אפרש את האירועים? מה יהיה הבסיס של הסיסטם? מה יהיה הדיסק שמפעיל את המערכת? לאיזה מקום זה ילך? ויש פה מאבק לא פשוט. כי גם השכל ההגיוני, שהוא היגיון פשוט, יש מעליו שכל עליון. והשכל העליון הוא לא רק איך, אלא מה. אלא למה. בסדר? למה אפילו. למה אני רוצה? לאן אני רוצה להגיע? ויש דברים שנכון שהשכל מסתדר איתם עם הכוח המדמה, אבל הלמה שלי יגרום לי לפרש אחרת את הדברים. ואם הלמה שלי הוא רצון בשחרור ורצון בחופש, אז אני אקח עובדות שאני רואה ואני אפרש אותן ככה, בשביל שזה יסתדר לי בצורה שתהיה לטובתי. נכון? כל עורך דין עושה את זה כל יום. ולא רק כן. אבל בסופו של דבר, ואני יכול מצד שני להגיד, לא, יש לי ערך של אמת, והערך נמצא ברמה יותר גבוהה מהשכל, והיא דורשת, היא מפעילה את השכל, לשלוט על הדמיון בצורה נכונה. האדם חופשי בדמיונו ואסור במושכלו. רבי ישראל סלנטר מדבר על זה הרבה. זה יסוד, בעיקרון הרמב"ם בשמונה פרוקים, זה יסודות ממש גדולים בכל מי שרק דרך על מפתן עבודת השם או עבודת הנפש הפנימית, יודע שצריך לדעת איך לעבוד עם כוח המדמה בצורה הנכונה. הוא כלי מאוד מאוד גדול, והוא כאילו, כמעט אפשר לומר, הכלי העיקרי שלנו בעבודת השם. ומצד שני הוא גם כלי שיכול להיות מאוד מסוכן, תעבוד, דמיונות רעים, דברים רעים. עכשיו, פה יש את הנקודה של השכחה והזיכרון, שגם כמשחקים בעניין הזה. כשאנחנו אומרים שהמצב שלי רע, המצב שלי גרוע, אני סובל, לא טוב לי, כל הדבר הזה ששם אנחנו מתגלגלים לרצון להתנתק מהקדוש ברוך הוא, כן? אנחנו מנותקים ממנו. בסופו של דבר יש פה עובדות ופרשנות, יש פה אירועים ופרשנויות שהם הובילו לרגש ותגובה, אבל יש פה אירוע ופרשנות. ולכן אם אני מצליח לגלות נקודה של אור, אם אני מצליח לגלות את הכלי כלי בסיפור, אני מתחיל לברר את המדמה, אני מתחיל לעבוד עם כוח המדמה ולהגיד, תשמע, את אותו סיפור שראית אתה יכול לפרש אחרת, וזה תמיד ככה. את אותו סיפור שחוויתי, אני מסתכל ואני אומר, אלוקים עזב אותי, למה עזבתני? אם אתה מכניס נקודה של אור, פתאום מתגלה שאין פה כזאת עזיבה. כי בתוך העזיבה הזאת היה את הנקודה הזאת, והיה את הנקודה הזאת, והיה את הנקודה הזאת. גם כשיוסף יורד למצרים, בדרך הקדוש ברוך הוא שולח לו מסע עם בשמים ולא נפט. זאת אומרת, מישהו חושב עליך, לא עזבתי אותך, אתה פה, אתה יורד למצרים וזה לא קל. אנוכי ירד עמך מצרים, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, ואנוכי יעלך גם עלו. הסיפור של יוסף יראה לך, ישית ידו על עיניך, ייתן לך את הכוח להתמודד עם זה, כמו שהמשך החוכמה מסביר. אבל בסופו של דבר זה לא קל, אבל אנחנו צריכים לגלות נקודות אור, וכשאנחנו מגלים נקודות אור, אז פתאום נקודת אור מצטרפת לנקודת אור, ומתגלה נגינה בדבר הזה. צליל ועוד צליל, ריח טוב לנשמה, ועוד ריח טוב לנשמה. תוכחה אמיתית שמראה לבן אדם כמה טוב הוא וכמה טוב השם, זה מתחיל לעורר את הבן אדם, לקדם אותו, לעבודת השם בחיים, בהתמודדות, ובכל שלב ושלב שקורה בחיים. זה נקרא, התהליך הזה נקרא בירור המדמה. ובעצם, אז הכוח הזה של הצדיק, הכוח הזה של האדם, להחזיק את עצמו גם בתוך הלמטה של הלמטה, ולראות נקודה של אור, גורמת שאז מתווספת עוד נקודה של אור ועוד נקודה של אור, ומתחיל להתנגן הניגון, מתחיל להתגלות אור חדש על החיים, המדמה מתחיל להתברר. ואז מתחיל תהליך של גרים, זאת אומרת שכל מיני כוחות שהיו נראים לנו עד היום חיצוניים, מצטרפים אל הטוב, ודברים שהיה נראה לי שזה לרעתי, פתאום מתברר שזה לטובתי. איפה הייתי בלי הפיתורים מהחברה ההיא? איפה הייתי היום, אה? הייתי עדיין מנקה, נכון? יש מלא מיליוני סיפורים כאלה בחיים. היה נראה שזה רע, בסופו של דבר מתברר שזה טוב. אבל אם אדם יסתגר בבית, פיתרו אותי, אני לא שווה כלום, הוא אף פעם לא יעמוד ויגיד, איזה טוב היה הפיתורים. זה התחיל, כשהוא התחיל לראות נקודות של אור בחיים, יש לי חברים, יש לי דברים טובים, הדברים הטובים האלה מצטרפים לעוד טוב, עוד טוב, עוד טוב, עד שגם הדברים הרעים הופכים להיות דבר טוב. אצל אסתר המלכה, אתה רואה, בסופו של דבר, הנס של פורים זה אסתר המלכה בבית של אחשוורוש. נכון? וזה בעצם תהליך לא פשוט שקורה. כל הדבר הזה, האמת, יש בו עוד עריכות, אבל לא ניכנס אליו יותר מדי, כי תחת לצל שלנו פה זה רק סיכום, מה שאנחנו אומרים עכשיו, אבל בסופו של דבר, כל הדבר הזה מתמצא בציצית. הציצית יש לה כוח מאוד מאוד מדהים. הציצית נמצאת עם הבן אדם, עוטפת אותו, היא נמצאת דווקא באיזה חלק של הגוף של האדם, של המרחב? הבגדים. הבגדים הם חלק לא הכי גבוה של האדם. כמו שאנחנו יודעים, דיברנו על זה גם בשיעורים על הרב הירש, ואנחנו יודעים מההיסטוריה, האדם נוצר בלי בגדים, הוא נולד בלי בגדים. מאיפה יש לו בגדים? מהנפילה שלו. נכון? האדם היה בגן עדן, הוא האמין לשקרים של הנחש, הנחש אמר לו שאלוקים שונא אותך ולכן הוא לא רוצה שתאכל מעץ הדעת, האמין לשקרים של הנחש, וכתוצאה מזה הוא הרגיש מאוד קשה, הוא הרגיש ערום לפני הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא הרגיש ערום לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מגיע אליו, את קולך שמעתי בגן. הקדוש ברוך הוא מנסה לפתוח איתו לטובה ולהעביר לו רעיון טוב ומסר טוב וליישר איתו קו. הקדוש ברוך הוא רוצה ליישר איתו קו ולהסתדר איתו. אבל מה קורה? האדם לא רוצה את זה. האדם מתחבא. הוא בורח מפני הקדוש ברוך הוא. אם האדם היה מאמין בטוב של השם, מאמין שהקדוש ברוך הוא רחמן, אני מצטט עכשיו דברים של רבי נתן, לא דברים שלי כמובן, אם האדם היה מאמין בטוב של השם, היה בא לפני הקדוש ברוך הוא ומסתדר איתו, אומר חטאתי. חטאתי. כמו הסיפור הידוע עם רב הירש זידיצ'ויבר, רב הירש מזידיצ'ויבר, רב צבי מזידיצ'ויבר, ואתר הצבי, מעשה שהיה, ניגש אל, היה אחד החסידים הגדולים שלו, שבאו וסיפרו לשון הרע לרב צבי מזידיצ'ויב, שהוא התחיל לנהוג באדמורות, הוא התחיל להיות אדמור. ודבר כזה, זה גרם לקפידה גדולה, אחרי כמה וכמה שסיפרו את זה, הוא האמין לו, והתחיל, והקפיד עליו, עובר את תקופה, והחסיד הזה, חסיד שבאמת היה אדם גדול, הגיע לפני האדמור, הוא מגיע אליו ונכנס עם קפיד כרגיל, ואז האדמור אומר לו, אתה עוד מגיע לפה, רבי רשדיד שויבה. אומר לו, הוא קלט שיש פה משהו לא טוב, הוא פשוט נפל על הרצפה, הוא אומר, רב, באתי לבקש תשובה. באתי לבקש תיקון. אז הבריזג'ל נתן לו יד, הרים אותו, לא, זה בסדר, וזה, ואני לא מקפיד עד כדי כך, והוא יצא. עכשיו, באותה תקופה, היו באים לרב, לא היו באים לחצי שעה, היו נשארים ככה כמה שבועות, ואז, אחרי כמה ימים, הוא רואה שהכל בסדר, והרב טוב איתו והכל, אז הוא נכנס לבריזג'ל, הוא אומר, מה היה החטא שלי? הוא אומר, אתה לא יודע? הוא אומר, לא. הוא אומר לו, שסיפרו לי שאתה מתחיל לנהוג באדמורות, לוקח קבית לך וזה. הוא אומר, לא נכון, מעולם לא עשיתי את זה. הוא אומר, אוי, בסתכלי, אוי, איך שאתה חכם. הוא אומר, אם עוד המורישנה היה חכם כמוך, אז לא היה כל הסיפור. מה הנקודה? הוא אומר, אם היה מגיע באותו זמן, הוא אומר לו, לא נכון. מה לא נכון? אתה חושב שזה לא בעיה? אתה עוד משקר אותי? אני קיבלתי עדויות. אם אתה מגיע ואומר, חטאתי, זה הדרך הכי נכונה. אומר, אם עוד אמר ראשונה, כך אומר רבי זילצ'בר, המעניין הוא שגם באתרס צבי, וגם בחקלי צחוק, וגם זה נראה לי קומרנר, הם כולם מביאים את זה. זאת אומרת, אני לא זוכר אם הסיפור או בלי הסיפור, אבל הם מביאים את הוורט הזה שלו. אם עוד אמר ראשונה אמר חטאתי, כך אגב, זה גם מדרש בפרשת סיימור, שעוד אמר ראשונה לא אמר חטאתי. אבל אם אמר חטאתי זה אחרת. המקום שחטאתי זה להגיד, אתה יודע, יש לפעמים ילד עושה שטויות. הוא באמת עשה שטויות. עכשיו המשטרה רודפת אחריו. מה הוא יעשה? הוא בא לבית של אבא, הוא אומר, אבא, אני בבעיה, באמת בברוך, הרסתי, אבל נורא והיום. המשטרה אחריי, אבא, תעזור לי, אני הבנתי, עשיתי פה טעות, תעזור לי. אבא לא יעזור לו. לא, שלא יבוא הבית, יגיד, הכל בסדר, והוא הולך לישון בעוד חצי שעה המשטרה בדלת. כן? ההפך, הוא בא ואומר, אבא, תעזור לי. אבא יעזור לו, כי אבא אוהב אותו. נכון שקלקלת, נכון שנחלפת, אבל תבוא לאבא. אם אדם הראשון, ובכלל, הדבר הזה הוא לכל אורך ההיסטוריה, אחרי החטא הראשון של אדם הראשון, שחטא עץ הדעת, שהוא חטא שכולל את כל החטאים, מגיע הקדוש ברוך הוא ומשמיע לו את קולו בגן, זה לא בשביל שהוא יברח לתוך העץ ויתחבא שם, זה בשביל שהוא יגיע לקדוש ברוך הוא ויגיד, אבא רחמן, תעזור לי, חטאתי, טעיתי, לכלכתי, אני רוצה עזרה, אני רוצה לצאת מזה. זאת הדרך, זה הדבר הנכון שצריך לעשות. וזה נוגע אלינו, כי, על מה זה יושב? על דבר אחד, אמונה גדולה מאוד, על כמה אהבה, ואיזה טוב, ואיזה חסד יש מהקדוש ברוך הוא כלפינו, ואיזה רצון להיטיב יש לו כלפינו, שהוא כל כך גדול וכל כך חזק, שלא משנה מה עשית ולא משנה מה נחלפת, הקדוש ברוך הוא קרוב אליך. במצב הזה, הם מקבלים את הבגדים. שהבגדים זה מלשון בגידה, הם מלשון, הם מלשונות לא טובים, מעיל, מלשון מעילה, הם, לבוש, מלשון בושה. זה דברים שכאילו, האדם נמוך, הוא במצב לא טוב, ויש את הבגידותיך, הבגידות שלו, הוא מכסה על ידי הבגדים. אבל לבגדים גם יש תיקון. והתיקון של הבגדים הוא ציצית. מה זה ציצית? תזכור את כמה טוב השם. זה ציצית. תזכור את כמה טוב השם. תזכור את שתבוא תיישר קו, יהיה בסדר. אל תתחבא ואל תברח. תבוא, תפתח, תדבר ויהיה בסדר. אני אוהב אותך, אני רוצה שיהיה לך טוב. תפתח את הנושא, תבוא, תבכה. זה נפלא ביותר. כשמשה רבינו אחרי חטא העגל עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומתחנן על עם ישראל ומגלה עליהם נקודה טובה, מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותו? הגמרא בראש השנה דף י"ז עמוד ב', נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור וסידר לפני משה 13 מידות של רחמים. ומלשון המדרש זה נתעטף בטלית מצויצת. למה תלית מצויצת דווקא? זה בא לרמז לך שכל פעם שאתה מתעטף בתלית ויש לך תלית מצויצת, יש לך ציצית? יש לך ציצית? תסתכל על הציצית, תיזכר באותו מעמד שהקדוש ברוך הוא התעטף בציצית וגילה את הדברים הבאים. השם, השם, כל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה, יש לו חסדים מרובים, הוא טוב ורחמן וחסיד והוא מוחל עוונות, הוא נושא עוון ופשע. אין שום דבר שאתה רחוק מדי ממנו. תראו את הלשון של התומר דבורה. התומר דבורה כשהוא כותב שם, טוב זה באמת ארוך כל הלשונות שלו, אני לא ניכנס לזה עכשיו. התומר דבורה אבל כשהוא מסביר את הפסוקים של מיכה, מי יקל כמוך שהקדוש ברוך הוא מלך נעלה, ואדם חוטא בכוח של אלוקים נותן לו באותו רגע. והקדוש ברוך הוא ממשיך לתת לו כוח. נושא עוון, הקדוש ברוך הוא, אדם יוצר משחית עם העבירות שלו, והאדם בא לפני הקדוש ברוך הוא, המשחית הזה בא תפרנס אותי, והקדוש ברוך הוא לא שולח אותו למנהל, הולך תמצוץ את החיות שלו ותהרוס אותו. אלא הקדוש ברוך הוא מפרנס אותו, שהאדם יוכל להמשיך לחיות, כי הוא עוד יחזור בתשובה, כי הוא עוד מאמין באדם. ועובר על פשע. הוא מעביר את זה כמו שזה לא חטא מעולם. לשארית נחלתו. הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו כמו קרובי משפחה. מה אעשה לישראל? והם קרוביי, שאר בשר לי עמהם. הם בת זוג לקדוש ברוך הוא, ביתי, אחותי, אמי. אין קרבה, מה אני אעשה? להתנתק מהם? לא יכול להתנתק מהם. הוא תמיד מוצא את הנקודה של למצוא בהם טוב. לא יחזיק לאדם פה, הוא לא כועס לנצח. כמה שהאדם מחזיק בחטא, הקדוש ברוך הוא לא כועס לנצח. כי חפץ חסד הוא. אומר, יש איכל ידוע של מלאכים בשמיים, שאם אדם עושה חסד, הם מראים את זה לפני הקדוש ברוך הוא, כל פעם שיש מידת הדין שמקטרגת, הקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל, כי הוא חפץ חסד. יש משהו אחד של חסד, הוא מגדיל אותו, הוא רואה אותו. הוא אומר, גם האדם צריך להתנהג ככה, אם הוא רואה אדם שעושה לו רע ומכעיסו, אם יש בו צד טובה שמטיב לאחרים, או מידה טובה שמתנהג כשורה, יספיק לו צד זה לבטל כעסו עליו. תתרצה איתו. יחפוץ חסד, די לי בטובה זה שיש לו. נכון שאותי רודף, אבל יש לו נקודה טובה. לראות תמיד טוב, לראות תמיד טוב בבני אדם, והקדוש ברוך הוא תמיד רואה טוב בנו. ישוב ירחמנו. הוא חוזר ומרחם אותנו למרות האהבה חוזרת גם אחרי החטא. אם ברגע שחוזרים לתשובה. יכבוש עוונותינו, כובש את העוונות, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו. יש בני אדם שאינם הגונים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, כי הסבא של סבא שלהם היה הגון. אף אם יפגע ברשעים, אל יתחזר כנגדם או יחרפם וכיוצא, אלא ירחם עליהם ויאמר, סוף סוף הם בני אברהם, יצחק ויעקב. אם הם אינם כשרים, אבותיהם כשרים והגונים, והמבזה הבנים מבזה האבות. אין רצוני שיתבזו אבותיהם על ידי. מכסה אלבונם, מתקנם כפי כוחו. מימי קדם. מה זה מימי קדם? שהיה בהם זכות, איך הוא אומר, יזכור להם הטובה שעשו בקטנותם, ויזכור להם אהבת גמולי מחלב עתיקי משדיים. כשהוא היה יונק, הוא היה מותק. אז הוא לא הפריע לאף אחד. אז הוא היה בסדר. כבר היה שעה קודם שלא חטאו. והרי באותה השעה, או בימים קדמונים, היו קשרים. ובזה לא יימצא אדם שאינו ראוי להטיבו, ולהתפלל על שלומו ולרחם עליו. וכמה שאדם נוהג במידות האלה, כך גם מתנהגים איתו מלמעלה יותר ויותר במידות האלה, זה לשון הרמ"ג בתורת דבורה. אז כשאנחנו מסתכלים בציצית, זה מזכיר לנו את 13 מידות הרחמים. זה מזכיר לנו איזה, איך הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו ועם העולם. בצורה כזאת שלא משנה איפה אתה, ולא משנה מה עשית, ולא משנה איזה מצב אתה. מימי קדם, כשהיית בובה לקטן, היית מותק. והוא זוכר את זה, ומוצא צד זכות באדם גם בדבר כזה ומרחם עליו ומושיע אותו. אז אין אדם בעולם, אין אדם בעולם שהקדוש ברוך הוא לא מטיב אותו ולא מרחם עליו. הזיכרון הזה הוא נותן לנו את הכוח להתמודד בתפילה בכוח. כשאדם מתגלגל רחמנא ליצלן לבחינת דין ומקיף אותו דין מכל הכיוונים, מה ייתן לו את הכוח לזכור את הנקודות הטובות של אור? מה ייתן לו את הכוח לקהילי קהילי כשהוא בא להתפלל למה עזבתני? אבל מה ייתן לו את הכוח להרגיש קהילי קהילי? התזכורת של הציצית. התזכורת של הציצית. והיקחני, כמו שהזכרנו בשיעורים עליי, והיקחני בציצית ראשי, המאיר עיניים. שגם אם אדם נפל למקום הכי נמוך, הקדוש ברוך הוא תופס אותו בשיער ומוציא אותו משם, אם הוא רק רוצה. הקדוש ברוך הוא גואל אותך, הגואל משחת חייכי, המאתריכי כתר ורחמים. והוא כלי וחי גואלי. כמה שהוא גדול, הוא כלי, הוא הכל שלי, הוא חי גואלי. הוא גואל אותי, והוא גואל חי, עם כל גואלי פסו, כמו הלשון של הפיוט שבעל שם טוב מביא בדרשות שלו, עם כל גואלי מתו, על אתה נשארת, גם אם קרובי משפחה הלכו, אין לי כבר מי שיגאל אותי, אין לי מי, הקדוש ברוך הוא גואל חי, הוא תמיד בכל מצב יבוא ויגאל אותי. והזיכרון הזה נמצא בציצית, התלית מצויצת שמזכירה לי את זה, הציצית שמזכירה לי שלם, הייתי בציץ, הייתי במצב של לראות את הקדוש ברוך הוא, נפלתי לתחתית של התחתית, אני רק רוצה, הוא יתפוס אותי, הוא יעלה אותי, הוא יקרב אותי אליו. זה הציצית, זה הסוד של הציצית. הציצית מזכירה לי את ה-13 מידות של רחמים, והציצית מזכירה לי גם את חוטי הכינור של דוד המלך. שזה היה תהליך של למצוא עוד שיר ועוד נקודה ועוד מזמור, נקודה טובה ועוד נקודה טובה, שהכל מתהפך לשיר. ואז הציחותי הציצית מזכירים את החוט של חסד של היום ואת הכינור של ה-72 חוטים של העתיד לבוא. שאז יתגלה שהכל טוב בעולם והכל זה רק אור השם, וכל מה שעבר בכל השנים ובכל המצבים הכל היה רק הקדוש ברוך הוא כל הזמן. ציצית מקיפה את כל הסוגיה הנפלאה הזאת שדיברנו עליה היום מכל הכיוונים האפשריים. היא פשוט, זה ההתחלה של החיזוק, מתחיל משם. להסתכל על ציצית ולהגיד, השם הוא טוב, וגם אליי וגם במצב שלי היום הוא טוב, הוא באמת טוב. כי הבגדים שלי שקיבלתי אחרי הנפילה, אחרי שהייתי כל כך מכוער, אחרי שעשיתי, שהוא קרא לי, יאללה, בוא נסתדר, כן, בוא ניישר קו, ואני בגדתי ואני ברחתי, ולא הסכמתי להגיד סליחה, הוא נתן לי בגד, ובבגד הזה הוא שם לי, הבגד הוא בגידה, אבל בבגד הזה הוא נתן לי את המצווה של ציצית, תזכור שתמיד אני שם בשבילך. זה התזכורת, זה התווית הזאת שנמצאת בצד של הבגד, איפה שתהיה, באיזו מצוקה, יש לך פה לחצן מצוקה. רק תיגע בזה, תסתכל על זה ותיזכר שיש מישהו שבאמת אוהב אותך. יש מישהו שרוצה שיהיה לך באמת טוב. והמישהו הזה, רק תפתח, תתחיל לדבר, תבכה, תצרח, תתלונן, תוציא את כל הכעסים, אל תדבר איתו. כי הוא פה. וזה ייתן לך את הכוח להתחיל לנגן. והניגון הזה יתהפך להיות שיר שישיר בכל העולם, שכל העולם ביחד ישיר, כי אתה תראה שתמיד היה פה טוב ויהיה פה טוב, והכל זה רק אלוקים חיים ומלך עולם, טוב ומטיב אמיתי. הדבר הזה הוא בעצם, זה תהליך של בירור המדמה, זה תהליך לא פשוט, הוא תהליך מאוד מאוד עמוק בעבודה הפנימית. וכל העניין הזה בא רבי נתן ואומר שמרומז בסיפור של פורים. עכשיו, אנחנו הסברנו את זה על פי דרכנו במהלך של פורים, שזה העניין של פורים בתפילת אסתר, בתפילה של אסתר המלכה. אבל רבי נתן מסביר את זה על עצם המציאות. אני זמן קצר, אז לכן אני לא אלמד את זה בפנים, אבל מי שרוצה, זה בהלכות ציצית, הלכה אי עוד חפי. שם רבי נתן מסביר את זה בהרחבה. אבל הרעיון הדברים, כמו שרבי נתן אומר, זה ככה. כשאמרנו, זה נקרא כאילו, אתה עומד להסיד רחה בגרום וגורם לו להקיא. אתה נמצא במצב הכי נמוך ואתה נשאר עם האמונה שהקדוש ברוך הוא טוב והכל טוב והכל יתגלגל עוד לטובה. למרות שזה קשה לראות את זה ולהבין את זה, אבל ככה זה. והדבר הזה הוא בעצם הניסיון של אסתר המלכה בעצמה. זאת אומרת, לא רק בתפילה שלה, במציאות שלה. איפה היא נמצאת? בבית של אחשוורוש. במצב גרוע מאוד, הקטנות של הקטנות. אבל היא לא נהנית. היא לא נהנית, היא לא משלימה עם זה. אני שייכת למקום אחר. אני שייכת לבית של מרדכי. אני לא פה. ולמרות שכל המציאות אומרת שאני פה. החטא היה, נהנו מסעודתו של אותו רשע. הם לא רק אכלו, הם נהנו מזה. היה להם כיף. היא נמצאת שם. היא יכולה ברגע אחד לשכוח הכל. היא יכולה להגיע למצב השכחה ולהגיד, יאללה, טוב, תעזור אותי, הייתי פעם, זה היה פעם. היום אני פה. ולהתמסר למלך האכזר, לחיות איתו ביחד, לתת לרעל שלו להשפיע עליה. ואז היא תחיה איתו. וטוב לה שם, היא לא תזכור. פעם בפעם יעלה בה איזה זיכרון. היה פעם משהו אחר. זה יפריע לה ככה עמוק בלב, אבל היא תשכיח את זה מהר מאוד עם עוד כוסית של יין, מהארמון עם היינות הכי טובים של החשברוש, ותמשיך לחיות שם. והכל יהיה לה טוב. יעני טוב, אבל יהיה לה טוב. זה המצב של אדם נופל לקטנות, והקטנות הזאת מפילה אותו לייאוש, ולשכחה הנוראה שהמלאק מפיל עלינו. ואז היא תתמסר לרע ותהיה שמה, היא תהיה אסתר המלכה. אחת מהמלאכות שמההרמון של האדון אחשוורוש המלך. אבל היא מתעקשת, היא מתה עוז. היא לא מוותרת. היא יודעת שיש מציאות של אמת. היא יודעת שיש חיים אמיתיים. היא יודעת שיש קדושה. היא יודעת שיש מרדכי הצדיק בעולם. והיא נשארת. זה קשה, היא סובלת, זה לא טוב לה. אבל היא נלחמת על החיים של כולנו. על החיים של נצח נצחים של עם ישראל. אם מביאה את הישועה, את הביטול עביד הזורה, ביטול יצר דעביד הזורה, לפתוח אור שלדורות עולם, גם כשהתבטלו כל המועדים, האור הזה לא יתמטל. זה אור נפלא, אור של אסתר המלכו. אור שבחושך של החושך של החושך, לא ליהנות, להישאר יציב, לא להתמסר לרע, אלא לדעת שאני שייך למקום אחר. אני פה, בתוך הטיף, העומק של העומק של הרוע, לבוש עם בגדים שלו, חיה איתו. אבל אני שייכת למקום אחר. תפילה בחינת דין. ואז הוא מקיא אותה. ומקיא את כל עם ישראל. וממשיך גאולה. גאולה אמיתית בניין בית שני. מגיע על ידי הדבר הזה. זה תוקף הדין. זה דברים לא פשוטים. אבל אז היא גם עלה את מרדכי הצדיק. ותעש המסתר את מרדכי על בית המן. היא זאת ששמה אותו שם. היא נתנה למרדכי הצדיק את העלייה שלו. המן הרשע חוטף את המכה שלו עם אח שמו. ואז ככה מגיע הגאולה. זאת השמחה של פורים. השמחה של פורים זה שעל ידי הצרה נוראה. שלא, כמעט לא הייתה כמוה, שלא הייתה כמוה אולי, שהיה כזאת דין, כזאת קטנות, כל כך נורא זה היה, לקחו את אסתר לבית, בסוף התברר שדווקא על ידי זה הוא הקיא את הכל והגיע הגאולה. דווקא על ידי זה מתחיל התהליך של הגאולה. דבר נפלא נוסף קורה. הרי יש פה את המלאק. המלאק משתמש חזק מאוד עם כוח המדמה. זה הכוח שלו, כן? לשקר אותנו, לרמות אותנו, למרוח אותנו, להביא אותנו למקומות נמוכים. הוא מצייר לנו ציור, הוא לוקח כל מיני אירועים, יוצר את הפרשנות שלו ומשכיח מאיתנו אירועים חשובים. המן הרשע עבד באותה שיטה. המן הרשע עבד באותה שיטה, רב צודק מדבר על זה ברציס אליי, לא בו יש למד חס, יש בשיעורי מלציציס, יש שיעור של זיכרון ושכחה במשנת רב צודק הכהן, שזה הסוד של ציצית, שזכרתם, ציצית נותנת לנו את כוח הזיכרון. אז שם דיברנו על זה בהרחבה, אבל מה שנוגע לענייננו, כך גם היה במציאות. הרי מי, אני, לפי המהלך של המלבין, מי הציל את אחשוורוש בבקתם ותרש? מרדכי הצדיק עם אסתר המלכה. מה קורה בפועל? המן משתמש בסיפור הזה ואומר, אני אמרתי להרוג את ושתי כדי להציל את אחשוורוש בבקתם ותרש, כי אסתר תספר. ואני כזה גאון, שאני חשבתי על זה מראש, שככה אני אציל את אחשוורוש. ככה הוא עשה, הוא הצליח לשווק את זה חזק מאוד ולגרום לכולם להאמין בדבר הזה. כל העיתונים, הכל הם היו שהחשוורוש, המן הציל את החשוורוש, המן הציל את החשוורוש. את מרדכי הוא שכח, השכיח את העבודה הזאת, את האירוע הזה. ורק המן, ושתי המן, המן ושתי, אסתר, בגדם ותרש, המן ושתי, אסתר. הרבה כתבות בטלוויזיה והרבה זה, ואז יום אחד אתה מחפש בגוגל מי הציל את החשוורוש, המן. מה הפירוש? מה השאלה בכלל? מיליון תוצאות. מרדכי הציל את אחשוורוש? לא מוכר, תשנה את מילות החיפוש. נכון? זה מה שקיבלת. כי זה היה המציאות. כולם ידעו את המציאות. וככה הוא עולה במדרגות. נהיה ראש השרים, נהיה זה. עד והוא מייחס לעצמו כוח אלילי. כן, הוא אליל. לכן המלבי מסביר כל המהלך של המגילה לפי זה. אני לא נאריך בזה עכשיו. מי שרוצה יכול לשמוע את זה בשנב למגילה. זה נמצא באתר, כל ההקלטות של השיעור, זה סדרה של 4 שעות כמעט, על כל המגילה לפי המלבי, משהו באמת מומלץ. אבל בכל אופן, לענייננו, אתה רואה שהסיפור של המן זה למחוק את מרדכי, שכחה, ואז משתמש עם כוח המדמה, דמיון, מדגיש אירועים מסוימים, וכך יוצר סיפור שקרי שעליו הוא רוכב. בלילה הוא נודדו שנס המלך. מה זה שינה? מתי האדם, מה קורה בשינה? כשאדם חולם חלום. רק הכוח המדמה פועל והשכל הולך לישון. אבל השינה היא גם דבר בריא. כי כשאדם עייף מאוד, אז הכוח המדמה שלו עובד שעות נוספות, הוא מחליט דברים בשניות, והוא אין לו אפשרות לנתח אירוע, פרשנות רגש תגובה, זה הכל רץ, כן? המצב כפית, אין שליטה באמת על דברים. המדמה עובד מדי חזק. הוא אדם הולך לישון, הוא מרגיע את המדמה שלו, ואז הוא יכול להתחיל יום חדש, הנותן לייעף כוח, לבדוק דברים באמת כמו שהם, לא לעשות שטויות. בכל אופן, אז בעצם מתחיל תוקף הנס, בלילה הוא נדדה שנת המלך, מתחיל ברור המדמה. נדדה שנת המלך מתחיל ברור המדמה, ואז אחשוורוש שואל, רגע, תביאו את ספרי הספר הזיכרונות, דברי הימים לפני המלך, והיו נקראים לפני המלך, מתחילים לזכור מה באמת קרה. ואז שומע אחשוורוש, מופתע לשמוע שהמרדכי סיפר על... רגע, זה מרדכי? כולנו יודעים שזה המן. מה זה מרדכי פה פתאום? איפה מרדכי? יא, אבל זה ספר הזיכרונות, דברי הימים. הסתכלות חדשה על המציאות. הסתכלות חדשה על המציאות, בירור המדמה. וכשהדמיונות שהיו פה מתחילים להתברר, מתגלה מה העובדות האמיתיות, מתגלה שמרדכי הצדיק עמד מאחורי הכל, מתחיל התהליך של הגאולה. וככה הדברים עובדים. זה קורה, זה התהליך שאנחנו מדברים. אסתר נלחמת, מצליחה לעורר תהליך של לראות נקודה של אור. יש את האור של ציצית, יש את האור של הקדיש ברוך הוא, קיילי, קיילי. אבל אחר כך מתחיל תהליך שני, תהליך של בירור המדם, ומתחיל להתברר מה האמת, מה דמיון, מה מציאות, מה שכחה, מה זיכרון. וזה כוח וזכרתן, זה עוד פעם כוח הציצית שמתגלה. כוח הציצית שמתגלה, הומון נופל. ואז הומון מתחיל ליפול, כבר מתחיל הגלגל לעבוד בצורה כזאת. אבל זה גם כן שהמדם מבורה, לא צריך שינה. על ידי זה היה תוקף הנס. אז הוא מקבל את המלאק נופל. המלאק נופל גם כן מה איזה כוח, והיא עדיו אמונה. אמונה זה עוד פעם שימוש נכון במדמה, כמו שהסברנו, אמונה זה דברים שאתה לא רואה, אמונה זה דברים שאתה מבין, ומבין זה בעצם להשתמש בכוח המדמה, ואז אתה מקבל את המציאות הזאת. עוד פעם, זה והיא עוד אמונו, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת וחור, שזה הסוד של תחלת, שזה ציציס, לבוש מלכות תחלת וחור, תפילה בחינס דין, מפלס אומון, האמונה הקדושה, חוץ של חסד, 72, הכינור של דוד המלך, הכל 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 מתגלה אז, והיהודים הייתה אורה ושמחה וססון ביקר, כי עיקר השמחה מגיע מהחוץ של חסד, שאתה קולט כמה טוב השם, ואיזה טוב העולם, וכמה הכל טוב, האדם נכנס למצב של שמחה, וזה גם הסיפור של סעודה ספורים, שזה מצווה לאכול הרבה ולהרבות בסעודה, כי כשבדרך כלל כשאדם אוכל הוא מפיל, אני לא נכנס לזה, אבל הוא הסביר את זה בעריכות לפני כן, רב נוסן, שכשאדם אוכל הוא נותן מזון לגוף. המזון לגוף הרבה פעמים בא על חשבון הנשמה. אבל כשהמדם מבורר, אתה יכול גם לאכול, כי אז בעצם אתה יכול להיות באמת במצב שאתה מתקן את הדברים ולא נגרר אחריהם. ולכן אמרנו, כל זה נקרא ריח טוב. נכון? כשאתה מתעסק עם הרע, אדם תוכחה. זה דיברנו בשיעורים הקודמים. יש נקודה שנקראת תוכחה. כשאתה מדבר על תוכחה, זה יכול להיות תוכחה של להתעסק עם הג'ורה, ויכול להיות תוכחה של להתעסק עם הטוב. כשהתוכחה היא מה עשיתי, כמה אני רע וכו'. זה תוכחה שמעלה ריח רע ומורידה את הבן אדם. כשהתוכחה הופכת להיות תוכחה של ריח טוב, כמה אני טוב, כמה השם רחמן, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי ורוצה שיהיה לי טוב, נכון? אז זה ריח טוב, והריח טוב מרומם את הנשמה. מרדכי נקרא על שם, אומרת הגמרא בחולין, דרור, אסתר נקראת הדסה על שם הדסים, שנותן ריח טוב, הוא ראש לכל הבשמים מרדכי. כן? קולך שמעתי בכל הגן, זה הריח טוב בנשמה, זה לראות כמה טוב השם. זה הסוד של מרדכי ואסתר. ואז המלאק, זו עמת הנחש, נופל, נעלם, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. מתחיל תהליך של גרים. גם דברים שהיו עד היום רעים, הופכים להיות טובים. והגרים, איך אומרים חז"ל, הם באים תחת כנפי השכינה. כנפי מצווה, הבחינה של ציצית. החוט של חסד, כי זה מה שנותן לגרים כוח להגיע כשהם רואים כמה טוב השם. והזיכרון של כמה טוב השם, זה הזיכרון של הציצית. להבין שהקדוש ברוך הוא לטובתנו, והוא רוצה שיהיה לנו טוב, והוא רוצה רק ורק טוב לנו כל הימים, והדברים האלה מתחברים לכל אורך התהליך הזה. הציצית מלווה אותנו, מההתחלה של ההתחלה, מהמקום הכי נמוך, ועד הגבוה שבגבוה, לראות את העתיד הטוב של 72 חוטי הכינור. השם יעזרנו, שיהיה לנו פרילך ופורים, שהדברים יאירו בנו, שנזכה לראות את הציצית, לזכור אותה, לברר אותה, ולחיות איתה כמו שצריך בעזרת השם.